שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בעזרת השם בסדר היום, והיום נדבר על הקימה ממש. כבר ננסה להתקדם בעזרת השם בשלבים. התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, ככה כתוב בשולחן ערוך. וכשיעור משנתו, קודם שיטול ידיו יאמר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. אני יודע שיש כמה אנשים שטועים, ואנשים טועים ואומרים בחמלה רבה. טעות גדולה מאוד, אם באתם רק בשביל זה דיינו. צריכים להפסיק, שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. לא אומרים בחמלה רבה. בעזרת השם אנחנו ננסה להבין מה מסתתר מאחורי המשפט הזה שאנחנו אומרים. הביטוי מודה אני, מודה, מקפל בתוכו שתי משמעויות. קודם כל התודה. התודה שנובעת מהכרת הטובה של המתים. ודבר שני, התוודות שמודה על האמת. זאת אומרת, במילה מודה, ואני מודה, אני אומר תודה, ואני גם כן מודה על האמת. זה לא אותו דבר. שני דברים, אחד זה אמירת תודה לקדוש ברוך הוא שמחזיר לי נשמה, והשני זה לדעת להודות, לא מלשון תודה, אלא וידוי דברים, כן? אני מודה שזה קיים. זה עובדה. זאת אומרת שיש כאן שני עניינים. מה העניינים האלה באים ללמד אותנו? חידוש העולם בבוקר מרים את אור השכל הפנימי להכיר את אור החיים מעבר לגסות החומר. עצם העובדה שאדם מתעורר בבוקר ועובר ממצב של מוות למצב של חיים, זה כבר עניין גדול מאוד. מי שיודע להודות על הדבר הזה, עם שתי המשמעויות של שני מה שאנחנו אמרנו עכשיו, מלשון תודה ומלשון התוודות, זה לפעמים לוקח הרבה שנים. תראו כמה זמן לקח לאחים, כן, ליהודה. יהודה זה מלשון מודה. 22 שנה שלא רואים את יוסף, ואז ויגש אליו יהודה. למדנו כבר בזמנו שהיחס שיש בין יוסף לבין האחים הוא בדיוק היחס שבין הנשמה לבין הגוף. כלומר, יוסף הוא הרובד הפנימי שמתגלה אומנם בכל מיני דברים בחוץ, אבל זה נשמה. וכשמוכרים את הנשמה הזאת, או זורקים אותה לתוך הבור, לא חשוב, היא קצת מפריעה לנו, יש לה חלומות, מי חולם? הנשמה. הנשמה חולמת, רוצים להתפטר ממנה, כי לא מבינים מה הולך כאן. אז תומנים אותה, אבל היא תמיד יוצאת, אפילו אם תכניס אותה לתוך מצרים, היא תמיד יוצאת, היא המלך. אז היא תמיד משנה למלך. מי זה המלך? הקדוש ברוך הוא, היא המשנה. את יוסף זה הנשמה של האדם, אחריה זה הקדוש ברוך הוא. כלומר, כשיהודה, שהוא כוח הגילוי הממשי שמופיע כלפי חוץ, הוא מודה שהנשמה הפנימית הזאת היא בעצם בתוכו, זה מה שהוא אומר, כן? בי אדוני. בצרפתית זה בבקשה, גם בעברית זה לשון של מימוש, בי אדוני. אבל תשמעו מה הוא אומר, בי אדוני, זאת אומרת, אתה בתוכי. אתה יוסף, אתה הנשמה, בי. לוקח 22 שנה כדי להכיר, כדי להודות ולהיקרא יהודה, זה שמודה. אז מי שמסוגל בבוקר, בדבר הראשון שמופיע מול העיניים לומר את המודה אני, הוא כבר עושה את העבודה הזאת של פרשת מידש. שהנשמה תופסת את המקום הטבעי שלה בתוך הגוף, ואז יש גאולה. כי נשמה בתוך גוף זה תחיית המתים. כל הלילה הנשמה בחוץ, עיקר הנשמה בחוץ. לילה זה גלות, תתרגמו את זה לכל השנים שהאחים והכוח האחדותי הזה נמצא בחוץ, במצרים, כן? איך יהודה קורא ליוסף? האחד איננו. למה הוא קורא לו האחד איננו? כלומר, הכוח האחדותי הזה, זה שעושה את כל הגוף, את כל החלקים הפרטיים לאחד, איננו. וכשהוא איננו, מה אין? אין אחדות. אין אחדות, אז אין גם גוף. ולכן כל האחים נפרדים אחד מהשני, אין רוח הקודש, אין דיבור אלוהי, אין נבואה, אין שום דבר. אין חיבור לאלוקות בלי כוח האחד. אם אין האחד הזה בי, אני לא יכול לגלות את האחד. זה כלל גדול ברמב״ם, בשמונה פרקים, שנפש האדם אחת היא. יש לה אומנם הרבה פעולות לנפש, אבל היא אחת. ואנחנו צריכים לגלות את האחד הזה, כדי שכל האיברים שלנו יהיו באחדות. זאת אומרת, אני לא יכול להיות במצב של פאניקה, כי משהו קורה כאן. ולאבד את כל האפשרויות שלי של כאן, כאן, כאן וכאן. אדם שנכנס לפניקה בגלל מצב מסוים, הוא בעצם איבד ברגע הזה את הכוח המאחד. ואז הוא מטפל בפרט הזה ואיבד את כל התמונה. דוגמה, הוא הולך במדרכה, בכלב, נובח, והוא קופץ לכביש ואוטו בא ומרסק אותו חד ושלום. דורס אותו. אז הוא בבית חולים, אומרים לו, מה קרה? למה נכנס על הכביש? הוא אומר, פחדתי מהכלב. זאת אומרת, ברגע הזה הוא התפצל. הוא לא היה אחד, הוא לא היה אחדותי. אם הוא היה נשאר אחדותי, הוא היה עושה את הפרופורציה ומבין שזה לא כל כך גרוע. אם הכלב נובח, זה פחות גרוע מאשר לקפוץ לכביש. כשאנחנו מאבדים את הכוח הזה שנקרא אחד, אנחנו במצב של שינה. במצב של שינה זה מצב שאין לנו בכלל שליטה על שום דבר. אין שליטה. המוחין הלכו, הנשמה יצאה, אין כוח מחבר, אין דבק, האחד אלינו, כולם ישנים. כשאני קם בבוקר, יוסף חוזר. אני יהודה. ואני אומר ליוסף שחוזר, שזה הנשמה, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי את היוסף, נשמתי, בחמלה. כי זה חמלה גדולה, זה רחמים גדולים. רבה אמונתך, כמה זה גדול האמונה. בכל זה אנחנו ננסה בשיעת הדשמיה להבין. האדם פוגש את האני, מיד כשמתעורר משינתו. זאת אומרת שכל עוד והוא ישן הוא לא פוגש את האני, כי האני יצא, כביכול. הנשמה, האני, המהות של האדם, איננה. מיד כשהוא מתעורר, הנשמה חוזרת. הנשמה חוזרת, אבל היא נכנסת לגוף שהוא יוצא מטומאת הלילה. בשיעורים הבאים בעזרת השם אנחנו נדבר איך מורידים את התומעה הזאת של הלילה ואיך הנשמה, אם בכלל יכולה להיכנס בתוך גוף שהוא מלא מטומאת הלילה, למרות שכשהוא מתעורר הטומאה כבר הולכת, אבל זה לא כל כך פשוט. אולי היא לא עובדת את כל הגוף. מה צריך כדי לאפשר לנשמה לחזור? אז מיד כשמתעוררים בבוקר אנחנו פוגשים את האני. האני זה כוח השם בנו. מי שמכיר את הטבלה של עין בית שמות, 72 שמות הקודש, כן, שמתחיל בו, אי, בו, וכו' וכו' וכו', שיוצא משלושה פסוקים בתורה, וישא, ויבוא, ויץ, כן, בפרשת בשלח, ביציאת מצרים, יש שלושה פסוקים שהם מפתח לכל הגאולה. שלושה פסוקים האלה עושים קומבינציה ביניהם, לוקחים אות מהפסוק הראשון, אות מהפסוק השני ואות מהפסוק השלישי, ועושים תיבות של שלוש תיבות. למשל, וישא, אני לוקח את הוו, זה פסוק אחד, וישא מלאך האלוהים אשר עומד. פסוק שני, ויבוא, זה עוד וו. פסוק השלישי, ויית, זה עוד וו. אז אני לוקח את הוו הראשונה, את הוו הזאת, את הוו הזאת, ואני עושה צירוף. כן, אני עושה לכם דוגמה. היא לא מדויקת, אבל לא חשוב, רק כדי שתבינו. שלושה פסוקים אלה מגלים לנו 72 שמות. 72 שמות אלה נקראים שם עין בית, כערך אגב זה האותיות של החודש, ובתוך השם עין בית הזה יש את כל האנרגיה הנחוצה כדי לצאת עם מצרים, כדי לחצות את ים סוף, כדי לעבור במילים פשוטות כל משבר בחיים. אם תסתכלו בטבלה הזאת, מי שיש לו זוהר בפרשת בשלח יפתח, באמצע הזוהר יש את הטבלה. השם האמצעי של הטבלה זה השם אני. ואומרים לנו חכמים שהאני הזה זה בעצם הקדוש ברוך הוא כשהוא יורד לעולם ונתגלה במציאות. כשאני מכיר את האני הזה, אני בעצם מגלה, מוציא לפועל, את מה שהקדוש ברוך הוא זורם דרכי. אני מאמת את מציאותו. אני נקרא מאמין. מי שאין פוגש את האני הזה, מי שלא פוגש את האני הזה, מי שהאני הזה לא נמצא אצלו, הוא לא מרגיש את האני, יש לו בעיה. כי הוא לא שלם עם עצמו, אין לו שלמות. אין לו את האני, אין לו את האחד, אין לו את האחדות, הוא תמיד, 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 חושב שהכל בחוץ. איפה האושר? בדבר חיצוני, לא יכול להיות אצלי. אז אני חייב לקנות אוטו חדש כדי להיות מאושר. אני צריך לחפש עוד איזה משהו חדש בחוץ כדי להיות מאושר, כי זה לא בפנים, זה צריך חייב שיהיה בחוץ, כי אין לי אני. דרך אגב, אנשים כאלה לא אוהבים להיות לבד. הם פוחדים, כי הם לא יודעים שיש מישהו איתם, שזה הם. הם לא מסתדרים איתו. ומישהו אחר. אז הם מעדיפים אדם אחר בחוץ מאשר את האדם שהוא בפנים. וקשה להם להיות לבד. צריך רעש. צריך טלוויזיה, צריך רדיו, צריך מוזיקה. תושיב אותם לבד חצי שעה בשקט מוחלט, יכולים להסתגר. למה יש להם בעיה עם אותו אני? הם לא יודעים, הם לא הגיעו למדרגה הרוחנית המספקת להבין שזה הגילוי של קודשא בריחו באדם. כשאדם מתעורר בבוקר, הוא קודם כל שם לב לאני הזה. אז הוא אומר מודה אני. אני קיים. האני הזה אומר תודה. זה כאילו לומר, האני הזה בוא ניתן לו שם, מודה גואל לפניך. אבל אני יודע מי אני לא צריך להגיד את השם שלי. השם שלי זה בשביל האחרים. הם קוראים לי יואל, אני לא צריך לקרוא לעצמי. אני יודע שאני אני. כשאני בשדה תעופה ויש 20,000 איש, אף אחד לא יודע שאני אני, רק אני. אני לא צריך לחפש את עצמי, אלא אם כן אני משוגע. אני יודע איפה אני ומי אני, ואני יכול לחפש אדם אחר. אז יש כאן תרפיה. יש כאן רפואה. קודם כל, אתה קם בבוקר ואתה מרגיש בחזרה את האני שלך. ברכה גדולה. מודה מי? אני. יש מציאות, אני קיים. מיד כשמתעורר משנתו, אור החיים האלוהיים המופיעים בקרבו, ממלאים אותו בטוב. אני מרגיש את החוויה האלוקית בי, האני שניקם מתחילה, והוא מלא הערכה ותודה על החסד הגדול, שלמרות גודל היקום וכוחות הבריאה האדירים והנפלאים הסובבים אותו, יש לו מקום מיוחד בעולם, והוא מודע לגדלות, לגדולת ערכו, לאני שלו. זאת אומרת, האדם, יש כאן הערכה. אנחנו חיים בעולם עצום, זה גדול מאוד. ואתה יכול לשאול את עצמך, מה אכפת לבורא שברק כל היקום הזה מהאני המסכן שלי? האם הוא שם לב בכלל ליקום הזה, לכל היקום, ואני בפנים כמו כלום? מה אני בכלל? לא. אומרים לך, אדוני, אתה אדם בריא, ואדם בריא צריך לדעת שהוא, הוא. הוא צריך להאמין בעצמו. כן, מה זה אמונה אמרנו? אישור החיים האלוקיים בי. זאת אומרת, עצם העובדה שאני מאשר את החיים האלוקיים בי, אני קיים. זאת העובדה הכי גדולה שמישהו מחיה אותי. זאת אומרת שכשאני רואה את עצמי, אני מאמין במי? בעצמי, קודם כל. אחרי זה, אני צריך לדעת שמישהו אחר, במרכאות, הוא בעצם מהווה אותי. אני חי את החיים שלו. נראה שזה קצת מסובך. למשל, עכשיו כולכם ישנים. אתם יודעים למה? כי לא כתוב בשום מקום בתורה שהאדם הראשון יתעורר אחרי שהקדוש ברוך הוא הרדים אותו. כן, זה לא צחוק. זאת אומרת שכולכם כאן נמצאים איפה? בתוך החלום של האדם הראשון. זאת אומרת שאנחנו בבועה שהיא החיים של מישהו אחר, ואנחנו בתוך החלום השחקנים של החלום של מישהו אחר. לא כתוב שהאדם הראשון יתעורר. הוא נרדם, זה כמו בסרטים. רואים אותו נרדם ומספרים לכם שעה וחצי של סרט, בסוף אתם שכחתם שהוא יושב. רק הצילום בסוף מראה לכם שהוא עדיין במיטה. זאת אומרת, מה אני רוצה לומר לכם? שאנחנו בחיים שלנו עכשיו חיים מציאות של הקדוש ברוך הוא. זה המציאות שלו שאנחנו חיים. זה כאילו לומר החלום שלו שאנחנו עושים. אנחנו השחקנים של החלום האלוקי. ומה זה אומר? שאין לי מה לעשות אלא לעשות את החלום שלו, דהיינו את רצונו. אני לא יכול לעשות מה שבא לי בתוך החלום הזה, זה החלום שלו. זאת אומרת שהדברים עמוקים מאוד, ואני צריך קודם כל להאמין, והאמונה, התרגום של האמיתי זה לאמת את המציאות האלוקית, עצם העובדה שאני חי. ברגע שאני חי, אני מאמת את מציאותו. ואם אני עוד בונה על הרובד הפשוט הזה, הבסיסי הזה, הפרימיטיבי הזה, אמונה זה פרימיטיבי מאוד, על זה אני צריך לבנות קומה של שכל, להבין, לחפש עניין איך לגלות את מה שיש לי בבסיס. אבל כולם מאמינים, פרח מאמין, כי הוא חי. אבן מאמינה כי היא חיה, אפילו שהיא דוממת, אבל בפנים יש זוזה של מיליארד קילומטר לשעה. אתה לא רואה את זה, אבל זה בפנים. חתול מאמין כי הוא חי את החיים שלו בדיוק כמו שהבורא עשה אותו. פרימיטיבי. האדם יש לו גם את החיות הפרימיטיבית והאמונה, אבל מעל זה הוא צריך לבנות את קומת השכל. על הכוח הזה לבנות את קומת השכל, וזה הלימוד. ללמוד את הבסיס הזה שנקרא אמונה. אבל הכל מתחיל באמונה. אם אני לא מאמין שאני אני, יש בעיה גדולה מאוד. אי אפשר ללכת. מה החידוש להאמין במי? לא. בעצמך אתה חייב להאמין. אם אתה לא מאמין בעצמך אתה חולה. החידוש זה להאמין בשם. זה החידוש. ולכן נאמר על אברהם אבינו ויאמן בשם ויחשבה לו צדקה. וואי וואי וואי. אז במי אברהם האמין לפיון שהוא האמין בשם? לעצמו. הוא היה אדם בריא. זאת אומרת שנקום בבוקר, כן, השיעורים כאן עושים לנו סיפור חדש בחיים. כל מה שאנחנו עושים בצורה של, כן, אוטומט, פתאום אתה שם לב שזה לא כל כך פשוט. מחר בבוקר אתם תשבו על המיטה, כשאתם קמים, אסור לקום ישר. צריך לשבת על המיטה, כך תקבע הלכה. כן? לפני שקמים. כן? לשבת על המיטה, וכשתגידו מודה אני, זה לכם סיפור אחר בראש. ובכל המיקום הזה אני קיים. ותכף כשפוקח עיניו, מופיעה בו הקדושה הנשמתית היותר זקה. והיא מתחילה לפעול באדם ומעוררת אותו מן הלילה החשוך, והוא מוצא את עצמו לפני השם. פתאום מהלילה אני עובר לגילוי של נשמה בתוכי, ואני נמצא איפה? מודה אני לפניך. איך מהלילה החשוך שהיית בכלל במציאות אחרת, אתה הופך להיות ברגע הזה, ברגע הכי קריטי, זה מעבר ממוות לחיים, מיד מי מופיע הנשמה הזאת, זה נקרא לפניך. ואומר בפה מלא, מודה אני לפניך. זאת אומרת, נוכח פני השם מול הקדוש ברוך הוא, מלך חי וקיים. למה? מלך זה מלכות. המלכות היא הנהגה האלוקית המסודרת של העולם על כל חלקיו ופרטיו. מלכות זה האישה האלוקית, האישה הרוחנית שמטפלת בפרטים. קוצה בריחו, הקדוש ברוך הוא, זה אור עליון שאין לנו תפוסה. ויש כוח שיורד ומתלבש בפרטים של החיים, והוא נקרא מלכות. כשנאור האדם משנתו, משנת הלילה, הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים. לכן הוא חייב לקבל עליו שמישהו מטפל בו אישית עכשיו, בפרט הזה, ויודע שישותו, זאת אומרת שמציאותו שלו, הפרטית, היא חלק זעיר מכל הסדר העצום וממכלול היחסים שבין כל פרטי הבריאה. ואת, אני יושב על המיטה שלי, אני פוקח את העיניים ואני אומר, רגע, יש מיליארדים של דברים בעולם הזה, מיליארדים של פרטים. אני לא מבין כלום, אבל כל פרט מחובר לפרט אחר. כן, כמו בגוף האדם, אני לא יודע למה אני עושה את זה, אבל זה בא מפה וזה עובר מיליונים של מיליונים של דברים. זה לא פשוט, כן, אז הוא ככה. בעולם זה אותו דבר. יש מיליארדים של פרטים, וכל פרט מתחבר לפרט אחר, ואני קם עכשיו מהמיטה ואני אומר, ריבונו של עולם, תודה רבה, שהפרט הקטן שלי פתאום זז, ויכול להגיד מודה אני. זאת אומרת שמישהו מטפל בי, אני לא יודע איך, אבל מטופלים. אני קיים, קמתי, זה פלא בבריאה. הוא עומד לפני מלך מלכי המלכים, כן, לפניך, וחוזר מן המוות אל החיים, פשוט קריאת המתים. וקבלת החיים היא מקור החיים. איפה אני מקבל חיים? מזה שהוא מקור החיים, זאת אומרת, מקוצה בריחו. הקדוש ברוך הוא נותן חיים. משם אני מקבל את החיים בפיקדון עוד פעם. מאיפה? מן המלך חי וקיים. לכן זה נקרא חי. מודה אני לפניך, מלך, כי זה הפרטים, המלכות שבאה אצלי דווקא. יש אנשים שזה לא בא, הם לא קמו. אז מודה אני שכן, מלך מלכות, שמטפלת בפרטים, עוד פעם, מאיפה אני מקבלת את הכוח הזה? מחי. אז מלך חי וקיים. לא רק שזה חי, אלא גם קיים. כל מילה כאן זה לא סתם תוספת. חיים מוחלטים שממלאים את כל החללים באור גדול של חסד. והמלך הזה הוא חי וגם קיים. כי הוא הנצח המתעלה מעל כל שינוי ותמורה. זאת אומרת שאין שינוי אצל הכוח הזה. כמו שכתוב, אני השם, לא שליתי. והבלתי שינוי הזה מתפשט וממלא את כל פרטי החיים שבמהותם הם בעלי שינוי. איך זה יכול להיות? הכוח הזה שלא משתנה ממלא את כל העולם הזה שמשתנה כל רגע. אתם מבינים? הנשמה שהיא לא משתנה היא בתוך הגוף שיש לו שינויים כל רגע. דבר שהוא בלתי שינוי נכנס לתוך עולם של שינוי. חתונה מיוחדת, כי הם מוגבלים ומדודים, כי כל העולם שלנו זה גבול ומידה. אז איך הבלתי גבול, הלא גבול, נכנס בתוך הגבול? זה פלא גדול. זאת אומרת שהגוף שלנו הופך להיות יותר חזק מהנשמה עצמה, כי הגוף קובע כמה נשמה הוא יכול לקבל. הוא מודד, הוא קובע כמה כמות ואיזה איכות של נשמה תיכנס בו. מצד זה יש לו כוח. וכשאור הנצח מופיע בהם, כשהנצחיות הזאת מופיעה בתוך הפרטים האלה שמשתנים, אף הם מרגישים את הבלתי גבול. הם הופכים להיות כמו הבלתי גבול. זאת אומרת שאני קם בבוקר ואני מרגיש שיש בתוך החיים שלי שהם חיים גבוליים משהו שהוא בא ממקום שאין לו גבול, וממנו הם חיים וקיימים. זאת אומרת שאני מתקיים, זה מה שאני אומר בבוקר, אני רק מתרגם לכם את המלך חי וקיים בינתיים, לא עשינו כלום. אני פשוט מתרגם, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, זאת אומרת שאתה מקיים אותי בכוח של נצח. ואני בתוך העולם של שינוי, אני מלא מהנצח הזה, ואני יודע ששום דבר לא סגור בעולם הזה, שום דבר לא אבוד. למה? כי זה נצחי. הכל ממשיך. שום דבר לא הגיע לסוף. אפשר לשנות הכל. למה? כי בתוכי יש כוח של נצח, של ניצחון, של נצחיות. עד עכשיו לא היה לי נצח, היה רק חיצון, שזה אותיות הפוכות מהנצח. עכשיו הנצח מופיע, החיצוניות נעלמת, כי הנצח נכנס. ולכן צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מה עושים הצדיקים בגן עדן? הופכים להיות יושבים. מה זה יושבים? יפה מאוד. למה הם לא מהלכים? כי אין להם כבר שינוי. זאת אומרת שהם כבר יושבים. כשאתה יושב, אתה במצב של קבלה. אתה לא משתנה, אתה לא צריך לזוז ימינה, שמאלה. כן, אנשים שיש להם כל הזמן אימפרטיביות, זה אנשים שהם חסרים. אדם שיושב, כן, זה ביטוי אפילו בעברית, הוא יושב טוב. כן, הוא מיושב, הוא יושב, כן, יש לו בסיס. אדם שיושב הוא אדם שהוא שלם. צדיקים יושבים. למה? והתירותיהם בראשיהם, לא על ראשיהם, אלא בראשיהם בפנים. ומה הם עושים כל היום? נהנים מזיו השכינה, זאת אומרת, הם מלאים. ברגע שאתה מלא, אין חיסרון. שאין חיסרון, אין לך לאן ללכת. ולכן אין תנועה. במקום שאין חיסרון, אין תנועה. כל התנועות נובעות מחוסר. אתה קם ומסתובב בבית בלי סוף, אתה לא יודע מה לעשות, הולך ובא, חוזר ימינה שמאלה, כי אתה תמיד רוצה למלא משהו. אתה חסר. וכשאתה חמש דקות, אני חוזר למה שאמרנו מקודם, יושב בשקט בלי כלום, אתה משתגע. למה? כי אתה לא מלא. אם היית מלא, לא היית זז. כי סוד הישיבה הוא סוד הקביעות, וצדיקים מתקדמים מן השינוי אל עולם של העולם, אל הכיוון של הקיים והבלתי משתנה שבאלוקות. זאת אומרת שהצדיק ככל שהוא מזדקן, ככל שהוא מלא חוכמה, מה קורה לו? הוא הופך להיות יותר אלוהי, הוא מגלה יותר אלוהות, והאלוהות זה הלא שינוי, ולכן הוא כבר לא משתנה כל יום. כמו ילד קטן שכל חמש דקות אני אוהב אותך, אני לא אוהב אותך, אני רוצה, אני לא רוצה, אין דבר כזה. כמה שאתה גדל יותר, כשאני אומר גדל, זאת אומרת שאתה מקבל מוחין, אני לא מדבר על גיל, אני מדבר על מוחין, על תלמיד חכם, שדעתו מיושבת, אז הוא מתקדם, הוא הולך לכיוון, תמיד יש לו כיוון. זה לא רק, זה מתפוצץ ממקום למקום, עם שינוי כל רגע. כי לאן הוא הולך? למקום שאין בו שינוי, לאלוקות. אז קוראים דברים מסביב, אבל זה לא עושה לו בלגן בחיים. לאט לאט לעזור השם. שום דבר לא קרה, תירגע. הצדיקים הופכים הם לאט לאט לקבועים. הופכים להיות קבוע. הם מתחזקים מיום ליום מאותו כוח איתן, חזק, קבוע ובלתי משתנה. זאת אומרת שבסוף הם הופכים להיות כמו קוצ'ה בריחו בעולם הזה. הוא נותן להם את הכוח הזה. זה צדיק. הוא קבוע. ולכן שואלים את השאלה המפורסמת, כשמגיעים לגן עדן, קבעת איתים לתורה? לא כתוב למד את התורה. האם היית קבוע, הגעת לקביעות? האם בתאריך כך וכך תמיד, בשעה כך וכך וביום כך וכך זה היה קבוע? הגעת למדרגה של קביעות של משהו בחיים שלך? או שזה היה תמיד שהיה לך איזה חור באיזשהו מקום? שמילית את החור בחיסרון כן במשהו שהיה חסר לך. קבעת עיתים לתורה. אז האדם יושב על המיטה והוא עוד לא גמר את המשפט. והוא אומר למה? מודה אני לפניך מלך חי וקיים, למה? שחזרת בי נשמתי בחמלה. את בשימה אני מודה. החזרה, כן, החזרה מורה על שמירת העצמיות של הנשמה שהיא רצופה ועקבית. עצם העובדה שאותה נשמה שלי חוזרת אצלי, זה עקבי, זה מרגיע אותי. זאת אומרת שעוד לא גמרתי את העבודה ויש לי עוד עבודה לעשות, והקדוש ברוך הוא נתן לי עוד יום של עבודה עם אותה נשמה, ושאני צריך לשכלל אותה, לבנות אותה עוד יותר, לגלום אותה עוד יותר. זה עקביות, זה חוזר. אתם רוצים להיות רגועים בחיים? תעשו דברים עקביים. מי שאין לו דבר קבוע, הוא לא, כן, הנפש שלו תמיד מתרוצצת. הקביעות זה מה שאנשים רוצים יותר ויותר כשהם מתבגרים. אדם פחות מבוגר הוא לא אוהב קביעות. הוא אוהב שיש פתאום דברים, כן. אדם שמלושב בדעתו הוא אוהב דברים קבועים. זה מרגיע. קבוע מנצח. לא קבוע מדבר שהוא סגור. הפוך, מדבר שהוא אין סופי. אם הייתי קבוע מדבר שהוא סופי, אז אני במעגל. כאן אני מדבר על ספירלה. זה תמיד מעגל, אבל מעגל שעולה. סליחה? כן, בדיוק. בדיוק. יש לו לא שינוי מחיסרון, אלא מסתכללות. שמיין חדש כל רגע. וכשחוזרים כוחות החיים אל האדם בבוקר, לא השתנה אופיו, האופי שלו זה אותו אופי, ואותה הנשמה שנעתקה ממנו בלילה, היא אשר שבה אליו בכל נאמנותה, היא נאמנה, יש לה אמונה, היא חוזרת לאותו אחד, כמו איש ואישה, הוא לא הולך לראות אישה אחרת, הוא חוזר בדיוק לגוף שהוא עזב אתמול בלילה, ולכן מדגיש האדם ואומר, שחזרת בי, לא בשכן, בי, כמו יהודה עם יוסף, בי אדוני, חשבתי בהתחלה שהיית זר, לכן זרקתי אותך למצרים, זרקתי אותך לבור, מכרתי אותך ב-20 כסף, מחיר של נעליים, ככה כתוב, עכשיו אני יודע שאתה בי. זאת אומרת, הגעתי להכרה שאתה בי, שהאושר נמצא בפנים, לא בחוץ. שהאושר, השמחה האמיתית נמצאת בתוכי, אני לא צריך כל מיני תוספות בחיים כדי להיות מאושר. הכל נמצא בפנים, רק אני לא יודע לחפש, כי אני פוחד מהחיפוש הפנימי הזה, אני צריך תמיד לרוץ החוצה. להורות כי הנשמה המיוחדת, המתאימה לטבע שלי, לצורתי, הפרטית, והאישית של האדם נשארה בקיומה ובציוונה גם בעת השינה וחוזרת ונכנסת בו ממש להאירו מחדש בבוקר. איזה נאמנות. שום דבר לא השתנה. היא מתאימה לזהות שלי, לחיים שלי, לפרטיות שלי, בי. זה בא מכלל גדול מאוד, אבל זה מצטמצם, 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 מצטמצם ויורד רק אצלי. זאת הנשמה שמיוחדת לי, אני צריך להכיר אותה. נכון שבשורש אנחנו נשמה אחת, אבל כשזה נכנס בי זה תמיד עם הפרטים שמתאימים לחיים שלי. ומכאן ניתן לומר שכל נשמה ונשמה היא בעלת אופי מיוחד. לנשמות יש אופי המתאים לאדם שבו היא תתפשט ותחיה ותחיה. ובצדק אומר האדם שמרגיש את חייו במילואם והקיצור, אז הוא אומר, זה צודק, מה? נשמתי. לא כתוב נשמה. שחזרת בי, לא נשמה, נשמתי שלי, זה פרטי, מדויק, כי היא ממש נשמתו שלו, המיוחדת לו. אלא שמכיר גם בחסד האלוהי שנתנה לו בחמלה. אני מבין שהיא שלי, אבל זה חסד גדול הקדוש ברוך הוא שאתה עושה איתי, שברגע הזה אתה נותן את הנשמה המיוחדת לי, הספציפית בשבילי, אתה נותן לי את זה עכשיו, ברגע הזה אתה עוד פעם מחזיר לה אותה לי, בחמלה גדולה, בחמלה. ברוב חמלתו על הגוף השוכב באין כוח ובאין אור, על מי הוא מרחם הקדוש ברוך הוא? על הגוף, הגוף הזה הוא כמו מת. אז הוא מרחם על הגוף, עושה חסד עם הגוף, חומל על הגוף ומחזיר את הנשמה. להמשיך עליו האור והחיות מחדש. ואז הסיום, רבה אמונתך. האמונה היא תכונת החיים המקנה לאדם, מה שאמרתי לכם עכשיו. אני חוזר ואומר לכם את זה בכתוב. האמונה היא תכונה החיים המקנה לאדם את המודעות הנחוצה לו כדי לחיות. זה נקרא אמונה. זה מה שאני צריך כדי לחיות. לא. לא. הוא נותן, הוא האומן, אני המאמן. הוא מאמן אותי, אני מאומן על ידו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, כן, זה נקרא זריקת חיים, זורק בו נשמה. מחדיר בתוכי חיים, ואני, עצם העובדה שאני חי ומגלה את זה, אני הופך להיות, כן, המאמן, המתאמן של האמונה הזאת. ומכוחה, יהיה גם לאדם שכל. אבל זה שלבים אחרים, זה כבר פרטים שלה, תיזהו. מכוח האמונה יהיה לי גם שכל, יהיה לי גם רגש, יהיה לי גם דמיון. בשביל מה? לשם הכרת הסובב אותו, כדי שאני גם מכיר את מה שמסובב מסביב לי. והנשמה היא נמצאת בי, ואני צריך לדעת עכשיו מה סובב אותי, אז הקדוש ברוך הוא נתן לי גם שכל, גם רגש וגם דמיון. השכל יאפשר לאדם לגלות מציאותו של עולם מופשט. יאפשר לי ללמוד מתמטיקה, מספרים, אותיות, זה מופשט. מי נותן לי את הכוח הזה? חלק מהנשמה, זאת אומרת הכלים של הנשמה, אחד מהם זה נקרא שכל, זה זה. הדבר השני, הרגש, יהווה מרכז קליטה לחמשת החושים. זה מה שנותן לי את כל החושים. להריח, לראות, לשמוע, לגעת, לטעום, והדמיון יגשר ביניהם ויאגור את הנודע בזיכרון. זאת אומרת, מה עושה הדמיון? הוא מתרגם חיים מאוד מאוד עליונים למציאות. שכל לגוף. זאת אומרת שאם אין לי דמיון, אני לא יכול להיות אף פעם בחיים נביא. הנביא מנבא דרך הדמיון, כמו שכתוב בפסוק, הוא ביד הנביאים אדמה. זאת אומרת שהכוח של הנביא זה לדעת לדמות דבר לדבר. זה נקרא לא דמיון מלשון ציור, כן? Imagination, לא. זה טעות. אלא זה דומה לזה. לזהות דבר מכאן ולהכניס אותו למגירה שאני מכיר. זה נקרא דמיון. וזה הכוח של הנביא. הנביא יודע לעשות דבר כזה. האמונה היא המאמנת ומאשרת לאדם את תחושת היותו חי. ואם תחסר השגה פשוטה ובסיסית זו, זאת אומרת שהוא לא מרגיש שהוא חי, אז הוא איננו מסוגל לתפקד כלל מחוסר ביטחון ורצון להיות. זה בא מתוך ספר קטן, קטן הכמות וגדול האיכות של הרב צוקרמן שליגה, האחדות הכוללת. כלומר, מה שאנחנו מתרגמים אמונה, אנחנו לא מבינים בכלל מה, על מה אנחנו מדברים. אמונה זה הרבה יותר בסיסי ממה שאנחנו חושבים. מה אין באמונה? אין שכל. אין שכל באמונה. אי אפשר להסביר אמונה. צריך לחיות. זהו. לא מסבירים אמונה, לומדים אמונה. זאת אומרת, לומדים לחיות. פשוט מאוד. אמונה זה חיים. בחוץ לארץ לא יודעים להאמין. אין אמונה בחוץ לארץ. לא אני אומר את זה. דוד המלך אומר את זה בתהילים. מי שגר בארץ ישראל יש לו אמונה. שכון ארץ הוא ראה אמונה. למה? כי בחוץ לארץ כדי להאמין צריך שכל. מסבירים עם שכל אמונה. פה חיים. פשוט מאוד. אתה חי את הקודש פה, אתה לא צריך להסביר אותו. להסביר את הקודש זה מדרגה אחרת. אבל אם אתה לא חי אותו, אתה בכלל אין לך בסיס שעליו אתה לא יכול לבנות שום דבר. כן, בסיס. זאת אומרת שבירושלים חיים את הקודש. לא מדברים על הקודש כאילו אני והוא הם שונים. אני חי את הקודש, זה ארץ ישראל. אז לכן אתה נקרא מאמין. ארץ ישראל זה אמונה. אין אמונה אלא בארץ ישראל, וכולם אומרים את זה, רבי נחמן מברסלב וכו' וכו' וכו'. אז מה שאנחנו קוראים אמונה זה לא אמונה. זה מילים אחרות. להאמין זה לחיות את מה שיש בי. ואני יכול לחיות את מה שיש בי רק במקום הטבעי שהקדוש ברוך הוא עשה לצורך זה. ולכן ארץ ישראל היא מקום האמונה. שם החיים נעשים על ידי האלוקות. אני חי את השם. עיני השם אלוהיך בא. לא במקום אחר. עוד פעם, אמונה זה לא שכם. האמונה הרבה מחזירה לאדם שהתעורר מאחד מ-60 במיטה. כן, האדם הוא היה במצב של אחד מ-60 במיטה. זאת אומרת, הוא היה מת אחד ה-60. את עובדת קיומו. זאת אומרת שכשהאדם מאמין הרבה, אמונה, רבה אמונתך, אז הוא מרגיש שהוא חי. זה נקרא אמונה. הוא מרגיש ממש את החיות האלוקית שעוברת דרכו. זה נקרא עובדת הקיום. את התחושה של האני, המאפשרת לכל חי להגן על חייו. לכן אני חייב להגן על עצמי. למה אני חייב להגן על עצמי? כי אני מרגיש שאני. אם לא הייתי מרגיש את האני, הייתי רוצה להרוג את עצמי. מי שרוצה להרוג את עצמו או לא לחיות את חייו, זה אותו דבר. הוא רוצח. מי שלא חי את החיים האלוקיים שעוברים דרכו, כי הוא חי חיים אחרים, זרים, הוא כמו רוצח את עצמו. הוא הרג את עצמו. רק מי שמרגיש את האני, חי באמונה, ולכן יש לו גם רצון לחיות ולהגן על עצמו. חתול לא מתאבד, כי הוא חי באמונה פשוטה, בסיסית, פרימיטיבית. אז תבוא להפריע לו, מיד, אין בעיה. אתה לפעמים חולה, אז זורקים עליך קרים, ואתה אומר, וואי, בוא נזוז מפה. קצת מחלה. לפעמים קצת יותר חולים, קצת פחות חולים, אז יש מילים נרדפות. כדי שלא יהיה כל כך בושה, קוראים לזה הבלגה. אתה מבליג. לא חשוב, הרבצת לי, אבל אמרתי לך. זה נקרא מחלה נפשית. כשאדם לא מגן על עצמו, הוא חולה. זאת אומרת, מי יש לי אמונה, איך אני יודע שאם אני מאמין או לא? אני קם, אני מגן על עצמי. אני קיים, אני מתמודד עם המציאות ועם כל מה שמפריע לי. האמונה היא המציאות כפי שהיא. אז שמתם לב עכשיו שבארץ ישראל יש הרבה יותר אמונה? תעקפו מישהו. וואי וואי וואי. הלו הלו, יש טוב פה אדוני, מה אתה עושה? כולם צועקים, כולם מרגישים את האני. צועקים כאן. למה? כי העני הוא חזק מאוד. כמה שאתה מתרחק, אתה יכול לעשות כל מיני דברים, כולם ככה עומדים, מחכים, אין בעיה. אם פה בארץ ישראל אין משחקים בזה, למה? העני הוא חזק מאוד. אבל לפעמים הוא לא חזק בכיוון הנכון, מספיק. כן? נכון, יש בזה מידה של אגואיזם, אבל זה בסיסי וחייב להיות. אדם שאין לו את זה, המינימום הזה, הוא מת. הוא חייב שיהיה לו את זה. לכן אנחנו לא גויים, ואנחנו לא אומרים שהאדם הוא לא קיים, והוא צריך כאילו, הוא נותן לך סתירה, ואתה נותן את הלכי השנייה, זה לא יהודי בכלל. אתה נותן לי סתירה, אני נותן לך אגרוף. אנחנו צריכים להבין איפה המוסר האלוקי, לא המוסר האנושי. מוסר האלוקי, לא ההסכמות בין האנשים, אלא מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתי. כתוב בתורה, הבא להורגך, הסכם להורגו. נקודה. אם אני יוצא מהכלל הזה, אני חולה. צריך לדעת איך עובד הדברים, איך עובדים הדברים, ולכל דבר יש לגופו, כן? ולכן הדיונים בהלכה הם מאוד מאוד מורכבים. לא פשוט. אי אפשר לענות ככה באוויר, אבל יש חוקים. יש חוקים. האמונה היא המציאות כפי שהיא. זאת אומרת, מה זה אמונה? זה מה שאתה רואה, הנה, זה אמונה. כל המציאות כפי שהיא, זה אמונה. אני רואה ציפור, זה ציפור, זה אמונה. זה מציאות, הנה, היא פה. ואיננה מצטמצמת להבנתו השכלית של האדם או להרגשתו החושית. ברגע שאתה מכניס חוש ושכל, זה כבר לא אמונה. תזכחו, אמונה זה בלי שכל ובלי חוש. רק חיים. מציאות. אבל היא מכרת שאין ניתוק בין הבורא לבין בריאותיו. זה נקרא להאמין. אני רק יודע דבר אחד, שהוא לא מנותק ממני. עובדה, אני חי. זהו. ברגע שאני חי יש לי את הבסיס. ואני צריך להרגיש את הבסיס הזה חזק, כי בלי זה אני לא יכול לבנות את הקומות הבאות. בין מציאותו למציאותה, אין ניתוק, אין חתך. אתם מבינים עכשיו מה זה המלאק? המלאק זה הפך מזה. זה אחד שהאני שלו לא קיים, אלא יש רק דבר שם למעלה באיזשהו מקום, רחוק ממני. אדם שנכנס לזה הוא כבר נכנס לשורש המלאק, חד ושלום. בלי שיהיה איזה אדם המלאק שיבוא להרוג אותו, הוא בעצמו לא קיים. זה נקרא המלאק. ולכן את מי הוא מתקיף המלאק? כתוב בפסוק. את הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגיע. כל מי שהוא עייף, יגיע, כן, אין לו מצב רוח, זה נקרא המלאק. כי הוא לא מרגיש את העני. דרך אגב, כשאתה לא מרגיש את העני, העני הולך, נכון? אז אם הוא הולך, מה אתה עושה? אתה חוזר לישון. ולכן אדם שהוא תמיד במצב רוח לא טוב, מה הוא עושה כל הזמן? ישן. כי הוא תמיד מאבד את העני. העני לא כאן. אם העני היה כאן ממש ואני מרגיש אותו, אני יכול לישון? לא יכול לישון. יש לי זמן לאכול? יש לי זמן לשתות? לפעמים זה אפילו 40 יום. אין משה רבנו. לא ישן, לא אוכל, לא שותה. למה? כי העני נמצא במשה רבנו חזק מאוד. הוא חי את האלוקי. כלומר, מי שנעור משנתו, עכשיו שאני מתעורר מהשינה שלי, יחווה מיד את החיים, אני חי, זהו, חזרתי לחיים, וזה כלול במציאות, ובזה ממש הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא לא הסתפק במעשה הבריאה ועזב אותה להנחות. לא הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ועזב את העולם, לא. עצם העובדה שאני קם בבוקר ואני מרגיש שאני חי, ואני אומר מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך, זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא רק ברא את העולם, אלא הוא מחיה אותי, מעובדה, אני קם. אלא ממשיך ומחיה אותה תמיד. מה אני עושה אחר כך? נוטל ידיים. יטול ידיו בכלי. ג' פעמים לסירוגים. כן, פעם, 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 פעם. לא עוד פעם, פעם. ואם צריך לנקביו, צריך ללכת לשירותים, לא יברך על מגילת ידיים הראשונה הזאת. זאת אומרת, הוא נוטל ידיים, הולך לשירותים, ולאחר הנטילה והניגוב הראשון הולך לבית הכיסא, יש שיעור שלם על בית הכיסא, לא לפחד, כן? זה חלק מהחיים. הולך לבית הכיסא ורק אחר כך נוטל שוב ידיו ומברך על נטילת ידיים ואשר יצא. אותו דבר, סירוגים. עכשיו, מה זה כל העניין הזה? בשביל מה? בשביל מה נטילת ידיים, בשביל מה לסירוגים, מה קורה כאן? כשיקום משנתו, לא ייגע בידיו קודם נטילת ידיים, לא בפיו, ולא בחותמו, ולא באוזניו, ולא בעיניו, אפילו הן סגורות. זאת אומרת, קמים בבוקר לא עושים, לא ככה, לא ככה, לא ככה, ולא שום דבר. אסור, אסור, אסור. למה אסור? כי אני אומר אסור, זה לא כמו איזה פחדן. אסור, זאת אומרת, אתה נכנס לכלא. אתה אסיר, אסור. אתה נוגע בלי נטילה בעיניים, אתה לא תראה כל היום כמו שצריך. לא עניין של עיניים, כן? שאתה הולך לרופא עיניים, לא. אתה לא תראה את המציאות כמו שהיא באמת. אתה לא תשמע מה שצריך לשמוע כמו שצריך. אתה לא תבין שום דבר, אתה תהיה סתום. למה? מה עשיתי? פשוט מאוד, כשקמת בבוקר התומעה הלכה מכל הגוף, עוד מעט נראה מה כתוב בקבלה, ונשארה רק בידיים. וכל מה שאתה נוגע לפני זה, חבל על הזמן. ואם בא לו חיכוך בכל אלה, אבל מגרד לי, יעשה זאת באמצעות בגד. זאת אומרת, אם יש את השדים של הניתן, אני לוקח ומגרד פה. לא נוגע. הידיים לא נוגעות בשום דבר. כלל ראשון. מה קורה? מה זה המים? מה זה האלמנט הזה של המים שהוא כל כך חשוב? מה זה המים הזה? מה זה המים? אתמול היה לי הזכות לשבת עם פרופסור גדול מאוד של גנטיקה. והוא כן מצא, יחד עם מדענים גדולים מאוד בעולם, את שורש הבריאה בעניין החומר. והם הגיעו למסקנה שזה התחיל במים. והוא אומר לי, זה כתוב בתורה. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אז הם שלחו זרם חשמלי מאוד חזק במים, האמת שזה התגלה כבר ב-1970, על ידי זרם חזק שכאילו חוזר על מה שקורה בברק. בתוך המים הוא שם לב שאם אנחנו מזרימים זרם חזק מאוד בתוך המים, המים הופכים להיות צבועים באדום, הופכים להיות אדומים כמו דם. אז בהתחלה הוא חשב שהוא עשה שטות. חזר על אותו עניין, עוד פעם, מכה חשמלית חזקה מאוד במים, המים נהיים אדומים. 3-4 פעמים, הפרופסור שלו אמר לו, מספיק, אתה סודר לנו את כל הדברים פה, אתה רוצה שטויות. הוא נכנס, המשיך לעשות את זה בתוך הגרה שלו. והסתבר שבעצם שם כל החיים מתחילים מהדבר הזה, בלי להיכנס עכשיו לפרטים. מים. מה יש במים? זה מוליך גדול מאוד. מוליך, זאת אומרת שזה מביא ממקום למקום. הולך וחוזר. כן? מים יכולים לקרוא מימין לשמאל, ויכולים לקרוא משמאל לימין. זה מים, זה אותו דבר. המים הטהורים של הנטילה, מים זה דבר טהור, זה אנרגיה מיוחדת מאוד. המים הטהורים של הנטילה נמשכים על ידי התגלות הדעת. ככה כתוב בקבלה. זאת אומרת שהמים באים ממדרגה של דעת. מה זה דעת? זה לא ידיעה במובן שאני יודע משהו, אלא חיבור, נכון? אמרנו שדעת זה כמו דבק. זה מה שמחבר את כל המדרגות. מבחינת מה שכתוב בישעיה, כי מלאה הארץ דעה, כמו מה? דעה את השם, כמיים לים מחסים. מעניין מאוד למה ישעיה אומר לנו שהעולם מלא דעה כמו שהמים מלאים בים. למה דווקא מים? כי המים באים מן הדעת. דעת זה מים. לכן התורה גם כן מים. על כן צריך ליטול את הידיים דווקא. למה רק הידיים? למה אני לא צריך לעשות נטילה באף? כשאני קם בבוקר, למה ידיים? כי עיקר הכוח צריך לתת לידיים כדי שיתגברו על העקב של הסיטרא אחרא. מה קורה כאן? אני צריך להיות קיים, נכון? הקיום שלי זה בידיים. זה עולם העשייה, מה עשית? אם אני צריך להיות קיים, אז הכוחות השליליים באים ותופסים אותך בידיים, כן? כמו שאומרים בביטוי, מחזיקים לך את הידיים, אתה כאילו לא יכול לעשות כלום. אם הידיים שלך והזיקים קשורות, אתה קבול, כן? יש אנשים שקובלים את עצמם לבד, יש להם כבלים. לבד הם קובלים את עצמם. כן, לא חשוב, נגיד שאתה קבול. עכשיו אתה קבול, קשרו אותך. מה אתה צריך לעשות? המקום הכי מסובך זה הידיים. אני צריך לשחרר את הידיים כדי לפעול בחיים שלי. כי אני צריך להיות להרגיש את העני, את האמונה, את הקיום שלי, את החיים. אומרים לנו חכמים, עשית רעך תמיד בא, ואתה עם הידיים שלך צריך לתפוס לו שלא יבוא לבלבל לך את הראש. כמו מי ומי, וידיו אוחזת בעקב עשיו, כמו יעקב ועשיו. כשהם יוצאים מהבטן, מאוד מוזר. יעקב לא יכול לתת כמו כל תינוק רגיל, הוא תופס את העקב של עשיו. בשביל מה העקב של עשיו? למה? כן? זה מי שמעקב אותו. זה מי שמונע ממנו לעשות את הדברים בחיים. ואם הוא לא תופס אותו, אז הוא תופס אותו. זאת אומרת שהקדושה צריכה תמיד לטפל ולראות איפה עשית אחרא באזור. איפה הקליפה? כי על ידי עיקר התיקון, על ידי אמונה בחידוש העולם רמוז בידיים דווקא. כמו שכתוב בישעיה, אף ידי עשתה ארץ וימיני תפחה שמיים. על כן נקראת האמונה בחינת ידיים. האמונה זה נקרא ידיים. אני חי זה הידיים, אני פועל. כמו שנאמר על משה, ויהי ידיו אמונה. מתי זה היה? במלחמת עמלק. אני צריך אמונה כי עמלק לא עושה אמונה, הוא לא עושה זרם. עמלק הוא חותך יד על כסייה, במקום יודקה רב כי הוא גמר ביד, יודקה. אז יש מלחמה. איך משה מנצח את המלחמה? מרים את הידיים למעלה. מה זה? מה זה קוסם? מה הוא עושה? כלומר, עיקרה הוא להאמין שהשם יתברך ברא את העולם יש מאין בבחינת ידיים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין. לא היה, ופתאום יש. איך? עם מבחינה שנקראת ידיים. גם הקדוש ברוך הוא עם הידיים. רוחני, אבל ידיים. והוא מחיה אותו כל רגע. לכן אומר הפסוק, כן, אף ידי יסדה ארץ. עם הידיים שלי עשיתי את הארץ. מעשה ידיך, מעשה ידי השם. למה אנחנו אומרים לידיים לשם? זה הפעולה שלו. לכן על ידי המים שבאים מן הדעת, יקבל הכוחות של יעקב ויוכל להכניע את עקבו של עשיו. זאת אומרת, אתה קם בבוקר, תראו איזה בלגן יש לנו בבוקר. כל העולמות, וזה, ומודה אני, וזה, פתאום אתה שם, מתחילה מלחמה, ישב. יעקב, עשיו, אתה לוקח את הנטלה ואתה מתחיל לעשות כל מיני דברים, אתה אפילו לא יודע מה קורה, ועכשיו אנחנו ליד ליד פותחים. זאת אומרת, אני רוצה לקבל בבוקר מוקדם שאני קר את הכוח של מי של יעקב אבינו עליו השלום, נגד עשיו. אם לא, עוד פעם, מה קורה ביום? אם אני לא עושה את הנטילה הזאת, מה זה נטילה? אם אני לא עושה את הנטילה הזאת, מי שולט חז ושלום כל היום? עשיו. ומה זה עשיו? אדום, דם, עמלק. זאת אומרת, קליפה שחוסמת את האדם והוא לא מצליח שום דבר. כל סגור, לא מצליח כלום. מה כתוב על יוסף? וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. וזה מה שאמרו חז"ל בברכות. ככה כתוב בגמרא, תשימו לב. כל הנפנה ונותן ידיו, כל הנפנה, כל מי שהולך לשירותים, ונותן ידיו, ומניח תפילים, וקורא קריאת שמע ומתפלל, כאילו קיבל עליו עול מלכות שמיים שלמה. מאיפה זה מתחיל? מהנטילה. גם כאן יסוד, שהרי מי שנפנה, זאת אומרת מי שהולך לשירותים, דוחה המותרות שבו, כלומר החלק החיצוני של המאכלים הנקרא מזונה דגופה, הוא זורק את כל מה שמיותר בגוף שלו, כי הרי עיקר האוכל זה האנרגיה שיש בפנים, אבל רוב האוכל זה רק חומר, זה צולת. כמה קילו אוכל אנחנו אוכלים וכמה נשאר? כלום. כמעט כל מה שאכלת הלך, אז איפה, אז איך אתה חי? רק בגלל הנשמה האלוקית שיש בתוך האוכל הזה. אבל אנחנו לא יודעים לראות. אנחנו רואים רק סיכוניות, תמיד. למשל, אם אני נכנס לחדר הזה ויש אור, אני אומר יש אור. אבל אני לא יודע להבדיל אם האור הזה הוא אור שבא מפה, ואור שבא מהשבש, או אור שבא ממקום אחר. אני אומר יש אור. אדוני, תסתכל, זה לא אותו דבר. כשאתה אוכל, אתה אוכל 5 קילו, מתוך ה5 קילו אתה זורק כמעט 5 קילו. לא רחוק. אז מה נשאר? כמה אתה שוקל כשאתה הולך לעולם הבא? 40 קילו? איפה הלך כל האוכל של כל החיים? איפה כל האוכל? לא חבל? איזה בזבוז, כל אחד בזבז, כן, בניין שלם כזה, כפול, 200, רק בשבילו, של אוכל. עשינו פעם חשבון, זה יצא כמו אונייה, קווין אליזבט, אונייה גדולה, רק בשביל אדם אחד. תראו כמה הקדוש ברוך הוא עושה חסד. עם בן אדם אחד, כמה הוא אוכל בחיים שלו. זה פשוט החשבון, כן? כל יום 3 קילו ו3 ליטר מים, תעשו את החשבון כפול שבוע, כפול זה, כפול שני שנה, 70 טון. איפה כל האוכל? זאת אומרת שעיקר האדם זה האנרגיה שמחיה אותו בפנים. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם שנמצא בתוך הלחם. זה נקרא מזונה דגופה. רוב האוכל זה מזון של הגוף. והחלק הפנימי של המאכלים, לנשמה, כן? הנקרא מוצא פי השם, עליו חי האדם. רק על החלק הזה הוא חי. וחלק זה אינו נקרא לחוץ. נשאר בפנים. זאת אומרת שאם האוכל היה באמת אוכל אמיתי שכל כולו מוצא פי השם, לא היינו צריכים ללכת לשירותים. זה מה שקרה במן, במדבר. לא היו יוצאים שום דבר, לא היה שירותים במדבר 40 שנה. נקי, מחנה נקי. איך יכול להיות דבר כזה? עד שבני ישראל לא מבינים, הם אומרים, אפשר להכניס ולא להוציא? כך הם שואלים. אפשר אדם מכניס ולא מוציא? איפה הולך כל האוכל הזה? זה לא שמנים יותר. אלא זה נקרא לחם אבירים שנבלע בתוך האיברים. נכנס ומחיים, מחיים, מחיים. זה רק חיים. לחם רוחני. מן השמיים. המוציא לחם מן השמיים. לא המוציא לחם מן הארץ. זה הברכה שהם היו עושים. כשהוא לפני, אם כבר דיברנו על הפינוי, על ההתפנות הזאת, אסור לקנח בימין. אסור לקנח ביד ימין. כן? אסור לנקות את עצמו ביד ימין. הלכה. אסור גם לנשים וגם לגברים. שולחן ארוך, הבאתי לכם את הסימן כדי שתוכלו לבדוק. זאת אומרת שהאדם לא מתעסק עם יד ימין בשירותים. מפני, אז זה הסימן בשביל הגברים, אבל זה אותו דבר בשביל הנשים. נשים יש להם תפילים מסוג אחר. מפני שקושר בתפילים שהם אור הפנים. שמשם עיקר החיות. זאת אומרת שהיד הימנית היא קושרת את התפילים. אז תגידו לי, אבל אני לא מבין. הפוך. אנחנו קושרים והתפילים הם נמצאים על יד שמאל. זה לא נכון, הם רק על אצבע אחת ביד שמאל. על האצבע האמצעית. ולכן גם להלכה אסור לקנח באצבע הזאת. בסדר? אני יודע שאני מסבך לכם את החיים, אבל... וכל החוכמות החיצוניות שמהן נמשכות הכפירות למיניהן. זאת אומרת עוד פעם, שחד ושלום משם עיקר החיות של המלכות שעולה ונתהרת מהן, וכל החוכמות החיצוניות שמהן נמשכות הכפירות למיניהן נקראות כי שואה בלי מקום. זאת אומרת שחד ושלום, מי שלא שם לב לפרט הקטן הזה, הוא נותן לכוח של העשייה שלו כי וצועה, שם שמו. זאת אומרת, במקום שיהיה קודש, הוא מביא אותו לעולמו של קליפות, וכל כולו חז ושלום בתוך ה... כן, הבנתם. גם אסור לפנות מזרח מערב. זאת אומרת שאסור שאני קודם כל אני ארגיע אתכם, כן? אם אין קירות בשירותים, אם אתם בשדה, אסור לעמוד מזרח מערב מול ירושלים. אסור, זה הלכה. אבל אם יש קירות בבית, הבן ישראל אומר שזה בסדר. יש לכם מזל. מחמד שהוא כנגד ירושלים, ששם בית המקדש עיקר אור הפנים. וכתב הרב יוסף חיים זצ"ל בפרשת תולדות על הפסוק ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך. ידוע שאברהם הוא סוד החסדים ויצחק הוא סוד הגבורות ואין לאומות העולם יניקה והשפעה מן החסדים אלא רק מן הגבורות. זאת אומרת כל מה שהגויים לוקחים מאיתנו הכוח שלהם זה רק מהגבורות, כי החיצונים שהם שורש האומות אין להם אחיזה בחסדים. זאת אומרת, כמה שאנחנו נעשה חסד אחד עם השני, כמה שאין שמיטה לאף אחד עלינו. כמה שנהיה קשים אחד לשני, כמה שזה מסובך, חד ושלום, אנחנו נותנים יניקה לחיצונים. וכל השפע מן החסדים הוא לישראל דווקא. רק חסדים זה לישראל, ולכן תמצא שכל העברת התאומה היא על ידי מים. תמיד על ידי מים אנחנו מורידים תאומה. מים זה חסד. אם במקווה לתאר גופו מן התומעה, ואפילו ברבית מים בלבד, כן, שזה רק הכלי. אפילו פחות מהכלי, הכלי זה הרבה עכשיו. כוס מים, זה כבר רבית. יש כוח להעביר ולדחות הרוח רעה מעל הידיים. זאת אומרת, זה מקווה פרטי לידיים. רוח רעה שבאה עליו בזמן השינה בלילה. בימי החסד דוחים התומעה בכל מקום. ולכן גם צריך תפילה שתעביר היד הימנית את הכלי של הנטילה ליד שמאל, כמו אדון הגוזר על עבדו לשמשו. זאת אומרת, אני לוקח את הכלי ביד ימין, ממלא אותו מים, ונותן ליד השמאלית שתשפוך עליו. זאת אומרת, זה המלך, והוא נותן לעבד, הוא אומר לו, עכשיו תנקה אותי. אז היד השמאלית היא משועבדת ליד הימנית. כי החסד צריך להיות תמיד יותר חזק מהדין. אז תופסים את הכלי ביד ימין, מעדינים לשמאל ושופכים. אחרי זה, אם אני מחזיר משמאל לימין, אז נגיד אותו דבר, שהשמאל אומר לימין עכשיו תחזור עוד פעם, לא. אז יש מקפידים לא להעביר אלא מניחים את הכלי. ולוקחים אותה עוד פעם ביד ימין. אבל זה כבר חומרה. אפשר להעביר. בסדר? אותו דבר, לפי הקבלה אין יותר יד. לפי הקבלה כולם ימנים. כן, זאת אומרת שהמקובלים לא מניחים תפילין אף פעם על יד ימין, תמיד על יד שמאל, אפילו אם הם שמאלים. שעושים לו נטילה. בסדר, לא חשוב, אז הוא רק מניח את הידיים ועושים לו. כן, חכמי ספרד לא היו קמים מהשולחן, הנשים היו עושים להם נטילה. שום דבר, אין שום בעיה. עוד מעט, גם זה בתוך השיעור. זו שאלה טובה. אבל אני לא יודע אם נגיע לשם, כי אז השעה מאוחרת, לא, אתם רוצים לגמור? אני מתחילתי אפשר לגמור, כן? טוב. אז כדי להדביר החסד על הדין ולהכניע בזה את החיצונים ולעקור הרוח הרעה לגמרי על ידי מי החסד. זאת אומרת, המים של החסדים זה חשוב מאוד. וכשתלחץ כל יד שלוש פעמים בסירוגים, רק אז תעבור התאומה מן הידיים. זאת אומרת, אל תעשה לי משהו אחר שהוא לא אחד, 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 אחד. כי זה לא עובד בכלל. לא אכפת לי מהמים סתם. מים זה טוב. אבל מים בצורה כזאת בסירוגים שלוש פעמים. למה? ריבונו של עולם, מה כל הפרטים הקטנים האלה? כמו שכתב האריזל בשאר הכוונות. אנחנו נראה את זה בעוד שיעור, כי עוד, יש עוד שיעור שלם על נטילת ידיים, רק על נטילת ידיים, ממש שיעור שלם. אבל שתדעו לכם שהקליטה יורדת בשלוש מדרגות. היא לא יכולה ללכת בבת אחת. היא מתרגלת לקונצים שעושים לה. אני לא נכנס לפרטים. זאת אומרת שאתה צריך לעשות דילוגים. אם אתה לא מדלג ואתה רוצה להוריד את הכל בבת אחת, זה לא יורד. תמיד צריך לדלג כדי לשחרר. איפה למדנו את זה? יציאת מצרים. זה דילוג. אם אנחנו לא מדלגים, לא יוצאים ממצרים, זה סוד הדילוג, זה נקרא ופסחתי. כאילו מכות אחרי מכות. אז אתה נותן מכה אחת, הקליפה יורדת מפה לפה. אתה נותן נטילה שנייה מפה לפה, ונטילה שלישית ויוצא החוצה. אם לא, זה לא יוצא. התאומה נשארת כל היום באדם. וזה לא נגמר. אתה פוגש אנשים, ותסבוך את שלמה, כל אחד נוגע בך, הלאה, מה נשמע, זה, קליפה שמעבירים מאחד לשני. אנחנו נראה למה המוצי, זה משהו אחר המוצי. ויש מדגדוקים שלא תקבל יד הימנית את הכלי מיד השמאלית בשום פעם. זה דגדוק, כן? אלא, לאחר שיד שמאל שפכה המים על הימין, תניח הכלי, ורק אחר כך היד הימנית תיקחה ותשפוך על השמאל. אבל הימנית בכל פעם היא תיתן את הכלי לשמאלית כדי שהשמאלית תשפוך על הימנית, ותראה בזה הכנעת השמאל לעומת הימין. תמיד. ומחמת רוח רעה ששורה במים הללו, אין לשפוך את המים האלה על הרצפה. זאת אומרת, אם אתה נמצא במקום שאין כיור, זה מסוכן. המים האלה מסוכנים, לשפוך אותם על הרצפה. מקום שעוברים בני אדם, אלא בתוך הכיור. ואם חד ושלום נזדמן שנשפכו המים של הנטילה על הרצפה, מה צריך לעשות? אז לשפוך על אותו מקום מים טהורים הרבה, כן, כדי לבטל את המים של הנטילה שנשפכו שם. תראו כמה יש תומעה בדבר הזה ואנחנו לא מבינים. היום אנחנו לא שואלים את עצמנו שאלות כאלה כי יש לנו תיאורים, אבל אז לא היה. הם היו שופכים על הרצפה, אז הם היו צריכים ללכת למקום שאין בני אדם עוברים שם. כן. זה על השולחן ערוך. נכון, לכן אני אומר, בטיולים זה כל הנפנה מזרח מערב, אמרתי, זה נמנע גם ניסה בחוץ, כל זה זה קיים. וכן אין ללמוד או לברך כנגד כלי של הנטילה שנשאר בו מים מהנטילה. זאת אומרת, אם יש לך כלי של הנטילת ידיים שעשית נטילה ונשאר קצת מים שם, אתה לא יכול ללמוד תורה ליד הכלי הזה. עד שיוציא הכלי, או יחסה אותו כדין מי הרגליים, כמו שמחסים את המי רגליים, מפני שהם תמאים יותר ממי רגליים. מי יותר תמא, מי רגליים או המים האלה? המים האלה של הנקילה יותר מאשר המי רגליים, כן. השתן. לא. רק במקום שבן אדם לא הולך, כן. ומחמד התומה הזאת שעל הידיים, יצבר את אשתו, תשימו לב מה כתוב עכשיו, שתעשה כל יום נטילה לילדים הקטנים אפילו שהם יונקי שדיים. קטנים נולדו עכשיו השבוע. קם בבוקר אתה עושה לו נטילת ידיים ובין יום. כיוון שבלי נטילה זו יתמעו המאכלים בנגיעה, אז יש לו ממשותים את הבקבוק מים או את החלב מהדדים של האמא, והכל מתמא. ותשרה סיטרה אחרא על אותם מאכלים. אתה נותן לו לאכול אוכל שהוא מלא קליפה. ומנהג טוב הוא, יש סגולה לקטנים ליטול ידיהם כדי שיתגלו בתארה ויהיו גדולי וקדש, אתה נמצר בחסד לאלפים. אומר שמי שדואג לעשות את זה לילדים, הילדים יוצאים גדולים בתורה. להקפיד על העניין הזה. בבוקר, אני קילה של הבוקר, אחרי השינה, כל זה אנחנו מדברים. נכון. אז בבוקר של האמא, כן? בבוקר של האמא, כשהאמא קמה, עושה נקילה לתינוק. אם זה ב-3, לפנות בוקר, זה הבוקר של האמא. זה הטעם. שהנטילה היא רק על הידיים, הנה השאלה של מי ששאל בסוף. מפני שהידיים והרגליים הם סוף וסיום הגוף. זה הקצה. קצה זה תמיד מסוכן. ובאדם מתפשטים 5 גבורות מנצפח. מה זה 5 גבורות מנצפח? יש אותיות, לשון הקודש, 22 אותיות, ויש 5 אותיות כפולות. יש מם ומם סופית, נון מם סופית, צדיק צדיק סופית, כף כף סופית, בסדר? פי פי סופית. שאין אותיות כפולות. כמה יש? 5 ו-5. וכנגדן הן חמש אצבעות בימין וחמש בשמאל. זאת אומרת שהאותיות באלף בית זה לא אותיות שהן מחוצה לי, עוד פעם, אמונה, זה לא אני והאובייקט, לא. זה הוא ואני אחד. בגוף שלי יש אותיות, כל כולי אותיות, כל כולי תורה. זה חמש אותיות, מן, נון, פרט, שדית וחף. וזה בצד שמאל אותו דבר, כפולות. אחת באמצע של המילה, נון רגילה, ואחת בצד שמאל נון סופית. כף רגילה, כפופה, וכף סופית. ימין ושמאל, כן, הסופית זה השמאלית. וזהו בין בידיים, בין ברגליים, אותו דבר. כל מה שאמרנו עכשיו ברגליים, בידיים זה גם ברגליים, שווה אותו דבר. וחוץ מזה, כל מה שאמרנו בגדולים זה גם בקטנים. בגדולים וקטנים זה בשירותים, הבנתם? עוד מעט, נגיע לכל הדברים, זה חלק מהשיעור גם. וידוע, כי אין אחיזה לחיצונים אלא בסיומי הגבורות והדינים ובקצותיהם. זאת אומרת שתמיד הקליפה הולכת למקום שהוא בקצה, תמיד. מאיפה עושים המוצי? מהמקום שהוא אפוי ראשון. זה שאלה ששאלו, כן, שמנסה שאלו את התלמידים. טוב, אנחנו כבר נגיע לזה. זאת אומרת שמה שנתפס באש בפעם הראשונה, משם עושים המוצי. בגלל שאתה רואה את זה, הוא יותר שחור. והאם שהוא יותר שחור, זאת אומרת שהוא התחיל ראשון את התיקון שלו, התיקון התחיל משם. לכן צריך לכבד את המקום הזה, כי הוא בכל הלחם התחיל ראשון את התיקון. לכן הוא יותר שזוף. כן? עכשיו, אני חוזר לעניין הזה. כל קצה זה סכנה. דרך אגב, אם אתם בשולחן, ואתם הרבה אנשים בשולחן ואין מקום, לא לשבת בקצה, ככה, לא לשבת ככה. אתה רוצה לשבת ככה, תשב פה, ככה, ותתאכל בקצה, אבל לא ככה, שהשפיץ בא לך לפה. לא לשבת בקצה ולשים את הצלחת פה. זה לא טוב. כי אין להם כוח לנוק מן הקדושה מלמעלה. זאת אומרת שתמיד עמלק, עוד פעם אני חוזר לדוגמה, את מי הוא תופס? את אלה שבקצה. בקצה המחנה, נכון? בזנב, הזנב, תמיד בקצה, תמיד בקצוות. הוא הסיום, ויש יכולת לחיצונים להאכל שם. הם אוהבים את הסיומים, את כל מה שבקצוות. ולכן צריכה להיות הנטילה במים שהם בחינת החסד הכולל חמישה חסדים. כדי לבטל חמש גבורות אני צריך חמישה חסדים. ויש חמישה חסדים. בספירות אנחנו יודעים שיש חמש ספירות שנוטות לצד ימין וחמש ספירות שנוטות לצד שמאל, ועל ידיהם מתמתקים חמש הגבורות מנצפח. זאת אומרת שאני ממתק על ידי המים מצד ימין את האותיות הכפולות והסופיות שהן לצד שמאל, ולכן זה תמיד בניין של חמש הכפולות שהן בחמש אצבעות ימין וחמש אצבעות שמאל. ואז הקליפות שהיו נאחזות נדחות ומסתלקות משם על ידי החסדים. כי לעולם החסד דוחה את הקליפות. ודע לך, כלולי הציפורניים שהושמו בראשי האצבעות, אם לא היו לנו ציפורניים פה, היו הידיים תמאות אפילו ביום ואפילו בלי לישון. תמיד. זאת אומרת, אדם שאין לו ציפורניים, אם לא היה לנו ציפורניים, בני אדם, אף פעם התומען לא הייתה יכולה לרדת. אך אתה, אבל עכשיו ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו ציפורניים, זאת אומרת, גם הציפורניים, אנחנו חושבים איזה ציפורניים, או איזה משהו פה אותה, תוספת. הכל חשוב. אך אתה, על ידי הציפורניים, אין רוח רע שורה, אלא בלילה בעת השינה, או בכל עת שנכנס לבית הכיסא. זאת אומרת שהציפורניים זה רמז לקדושה, למקום קדושה שמציל אותנו מדברים. לכן בהבדלה אנחנו מסתכלים על הציפורניים. זה מזכיר אותה לנו את הבגד של אדם הראשון, את הלבושים, לא חשוב. אז אנחנו עוד נחזור לזה. כי עוד מעט אנחנו גם צריכים להתלבש. אז זה הנחות הבאות. הכל חוזר. ואם תאמר, אם כן, מדוע אין נטילה לרגליים? כן, עם הרגליים, כן... כיוון דחת טעם עליהם, כי זה אותו טעם, על זה תראה צריו ביפה שעה, יפה שעה זה פירוש על עץ חיים של האריזל, זצל, ואמר שברגליים נאחזים הקליפות יותר מן הידיים, ולכן לתוקף אחיזתם, אין לנו כוח לדחותם משם בנטילה. אי אפשר, זה לא עוזר כלום, ברגליים יש תומעה תמיד. רק מקווה, זה מקצה עוד קצה של הגוף. גם, בגלל שהתומעה שם חזקה מאוד, זה לא רק קצה, זה קצה תחתון. זאת אומרת, הוא נוגע באדמה, הוא מאוד קרוב לעולם הקליפות. לכן זה מקום גס, גם האור שם גס. ורק הכהנים, בזכות המקדש, כן? והעבודה שהייתה מיוחדת שם, היה להם כוח לדחותם גם מן הרגליים. אז הם היו באים ועושים מן הכיור נטילה על הידיים ולרגליים ביחד. כמו שכתוב בשמות, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. ובזה תבין טעם חיוב רחיצת ערב שבת, פניו, ידיו ורגליו, בזכות שבת יכולה היא שתגן. כמו בית המקדש. זאת אומרת שבין שבת זה כן הולך הטומאה. למה? בגלל שאתה הולך למקווה, וכשאתה יוצא מהמקווה אתה עושה את המים החמים על הידיים ועל הרגליים, שזה הקצוות של הגוף ועל הפנים, ואז הטומאה עוזבת את הגוף, בגלל שזה כמו בית המקדש בעניין של שנה. בעניין של זמן. שבת עוזרת להוריד את הקליפה. אבל ביום חול, לא מספיק. ואחר הנטילה שלוש פעמים בסירוגים, כן, כאמור, צריך לשפשף הידיים זו בזו כמבואר בכתבי אריזל. זאת אומרת, כשאנחנו נוטלים ידיים בבוקר, לא מספיק נטילה, אומר הארי הקדוש, צריך גם לשפשף את הידיים ככה, שלוש פעמים כאן ושלוש פעמים כאן, ככה, בדיוק. כן? לא למטה, לכיוון מעלה. הפוך, אסור שהידיים יהיו ככה כלפי מטה, אסור. כן? וזה בשבילך, ובעת השפשוף, ייזהר שיהיו האצבעות שקופות לצד מעלה, ולא כפופות. זאת אומרת שהידיים צריכות להישאר במצב כזה, וכמו הלולב. יש אנשים כשהם עושים נטילת לולב והם עושים ככה למעלה, וכשזה למטה הם עושים ככה. לא, עושים ככה. זאת אומרת שהוא צריך להישאר כמו שהוא גדל, כאופן גדילתו. הידיים זה המצב הבריא שלהם, ככה. ולכן תמיד ברכת כהנים וכל העניינים מרימים את הידיים, שאו ידיכם קודש וברכו את השם. כלפי מעלה. ואחר השפשוף, זאת אומרת, אני נותן ידיים, 1, 2, 1, 2, 1, 2, משפשף 1, 2, 3, 1, 2, 3, וזוקף את הידיים כלפי מעלה, אחרי השפשוף יעלה את ידיו בעודם זקופים כלפי מעלה, עד קומת הראש. אני מביא את הידיים למעלה. זה נקרא נטילה. מה זה נטילה? להעלות. אם אתה לא עושה את זה, זה לא רחיצה, זה נטילה. נטילה זאת אומרת להרים את הידיים למעלה. חשבתם שאתם יודעים ליטול ידיים, נכון? יפה מאוד, אבל לוקחים רק כשעושים את העניין הזה. זה נקרא קבלת השפע, בדיוק. עד קומת הראש, או לפחות עד כנגד הפנים שהם כלל הראש. מה זה פנים? זה פנים, רק זה. שני אלה. שני הלחיים נקראים פנים. כן. ואז תכף תברך על נטילת ידיים. זאת אומרת, לא נוגעים במגבת לפני שמברכים. קודם כל מברכים ואחר כך מנגבים. כדי שלא תהיה הגבעת הידיים לבטלה. זאת אומרת, כשאתה מגביע את הידיים, אסור שזה יהיה לבטלה. עכשיו אני מראה לכם. אבל כתוב בזוהר, חמור מאוד להרים את הידיים סתם ברק. אז כשאתה עושה את השפשוף, נטילה, עוד פעם אני חוזר, נטילה, שפשוף, הגבעה, מיד כשאני מגביע אני מברך. ברוך אתה אשר מנוקר לך, עושה כשאתה נוסע שירנו עד נטילת ידיים. מה זאת אומרת, תפילים לברמטיה? בוודאי, לא עושים את הנטילה הזאת, מנסים לא לעשות אותה במקום שיש בו טומאה. אלא אם כן, זה סגור הדברים שם, יש נטילים היום, אבל הברכה על כל פנים צריכה להיות בחוץ. כן? והשכת מברך על נטילת ידיים, כדי שלא תהיה הגבעת הידיים לבטלה, כנזכר בזוהר הקדוש, שאסור להגביע ידיו ברקניה, אסור להרים את הידיים לריק, לריק. וסוד הגבעת הידיים, למה מגביעים את הידיים ככה? היא הנטילה, שהוא לשון התנשאות, כמו שכתוב בישעיה, וינטלם וינשאם. זה נקרא נטילה. אתה אומר משהו ואתה לא עושה את זה, אתה לא נוטל ידיים, אתה רוחץ ידיים. ועוד, צריך שבזמן הגבעת הידיים כנגד הראש, יכניס את כשרי זרועותיו שהם המרפקים. זאת אומרת, אני לא רק עושה ככה, אלא אני חייב להכניס את אלה קדימה. למה? כי אם אני משאיר אותם אחורה, אני עושה מיקה לחיצונים עוד פעם. תראו איזה עבודה יש פה. זה יותר מהנאטה. כן, אני אראה לכם את זה. כן, נוטלים ידיים, כן, מספשפים בצורה כזאת, 1, 2, 3, 1, 2, 3, עושים ככה, ככה, מכניסים את המרפקים שלא יהיו ככה, לא עושים ככה, אלא ככה, ומבחים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים ועושים ככה.
לא,
ידיים? לאט לאט, עוד מעט. מה? זה עוד עניין אחר, אבל בינתיים זה ככה. ולנסות גם כן לא לעשות ככה. זה עושים כשנוטלים את הידיים. כשאתם נוטלים ידיים, לא לסגור את האצבעות כמובן, כי המים לא נכנסים בין האצבעות. צריך לפתוח את האצבעות וליטול, וכשאתה נוטל אתה עושה ככה. אחד. שתיים, כן, זה לא תהיה חציצה. שלוש, ארבע, חמש, שהמים יגיעו לכל מקום. ושש, אחרי זה אתה סוגר כבר. מה? אז לכן היום יש לנו נטלה גדולה, כן? את צודקת, כן? יש אנשים שכל הזמן עושים על כל יד כלי שלם. זאת אומרת, אחד, אחד. אחד, הרבה מים. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. אז יכניס כשרי זרועותיו שהם המרפקים לפנים מן הגוף בסוד וכל אחוריהם ביתה. הוא מחזיר הכל הבית, זה פנים. ועוד צריך לפסות שתי כפות הידיים בעת הברכה כמי שרוצה לקבל בהם איזה דבר. זה הקבלה. זה הנטילה, ליטול, לקבל. זאת אומרת, אני עושה ככה בסוף. אני מקבל מהקדוש ברוך הוא. והוא לרמוז על קבלת הטהרה בהם. אני עכשיו עשיתי כלי עם הידיים שלי, כלי טהרה, עכשיו אני מקבל. כל זה, דקה וחצי, דקה. זה כלום, ברגע שאתה מתרגל לזה, נגמר. אבל צריך להתרגל לזה. צריך לעשות את זה בדיוק. עוד פעם. מי שמניח תפילים, במקום לשים אותם פה, שם אותם פה, הוא לא יניח תפילים. זה קשה, אבל זה הלכה, אין מה לעשות, כך אומרים לנו חכמים. וכתב הארי ז"ל, שצריך לברך קודם הניגוב דווקא, ולא אחרי. ומי שנטל ידיו ואחר כך נגע בידיו של אחר, שלא נטל ידיו, צריך לחזור ליטול פעם שנייה, כך אומר כף החיים. סימן חץ. וגם שינה ביום, אם האדם הולך לישון בשינת אחרי הצהריים, או אחר חצות הלילה צריכים לנטילת הידיים ג' פעמים בסירוגים, אך לא יברך. על כל פנים, יזהר גם לרחוץ פניו בכל יום. זאת אומרת שאנחנו אחרי הנטילה הזאת צריכים לרחוץ את הפנים 7 פעמים. זאת אומרת להזיל מים, ברגע שהידיים כבר טהורות, אתה מביא ואתה מוריד מלמעלה למטה, ככה. 7 פעמים מהמצח לעיניים לתוך הגוף, וזה מביא טהרה גדולה לאדם. זה מביא לו מה שיש במצח, זה נקרא, כן, שם מה. שם מה זה שם של תיקון, עוד מעט נלמד את זה בעזרת השם. זה חוכמה גדולה, זה שם מה שתיקן את סבירת הכלים. לכן מורידים 7 פעמים את כל המים של החוכמה הזאת אל תוך הגוף.
זה אחרי
אחרי שמנגבים עושים את הסוצים יד הפנים, כן? דרך אגב, אחרי הנקילה צריך לרחוץ הידיים בסבון, כי הידיים עסקניות הן. זאת אומרת, בלילה נגעתם בכל הגוף, אתם רק לא יודעים. הידיים עשו כל מה שאתם לא צריכים, כן? אחד מגרד שמה, ואחד מגרד שמה, ואחד מגרד שמה. אז עדיף אחרי הנטילה, כן, כך אומרת הגמרא, ידיים עסקניות הן. על כל פנים, תיזהר גם לרחוץ פניו בכל יום, וגם ידיח פיו, ואחרי זה אתה מכניס מים לפה ומנקה, כי יש ריר בתוך. להעביר הריר שבו. אתה לא יכול לתפקד, יש תומעה עדיין בפנים, אתה צריך להוציא את הריר הזה. והוא רפואה לגוף. מי שעושה את זה זה רפואה לגוף, הוא בריא יותר מאדם שלא עושה את זה. וגם יש בזה מצווה לכבוד קונו, זאת אומרת שיהיה פה נקי לכבוד הקדוש ברוך הוא.